אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וחן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
אנחנו שיחה שמינית, שיחת קיבוץ, עדיין מלחמה, יולי.
נכון, והיום יש לנו אורחים מאוד מיוחדים שאני כבר הרבה זמן רציתי שיגיעו. שני חבר'ה צעירים, בעצם מפונים מהצפון. אור סלע מקיבוץ כפר גלעדי.
שלום.
שלום אור.
ונעמה שדה מקיבוץ יפתח, שהיא גם מפונה.
קיבוצים על גבול לבנון. מה המרחק של יפתח מלבנון?
מרחק אווירי זה 1.1 קילומטר.
אחד.
חשבת?
כן.
קרוב.
אני 1.8, אם אני לא טועה. מרחק אווירי.
שכנים של לבנון, שכנים של ממש.
קרובים.
כן, והמצב בצפון לא משתפר. עכשיו הודיעו שלא חוזרים לשנת הלימודים הבאה. זה כבר לא רלוונטי לגביכם, אבל... אולי האחים שלכם.
נכון, נגיד שהם סיימו את בית השנה, והם בפני שנת שירות, גיוס לצה"ל.
מכינות, שנינו.
איפה אתם כל אחד, באיזה מכינות?
אני מכינת הנגב, והוא בארי.
נכון.
אתה בבארי? אז אתם שניכם עוברים מהצפון המפונה לעוטף הפגוע.
לא, למה? לא קשור לקיבוץ.
אה, זה מכינת בארי, אבל לא בבארי.
היא על שם ברל כצנלסון.
של ברל כצנלסון. אה, אני למדתי בתוכנית הזאת באוניברסיטה.
אז נמצא בכפר הנוער קנות, אזור אשדוד, בחרתי להתרחק.
וואלה, יפה. ומה אתה עושה שם?
זה הרבה התנדבות בכפר נוער, זה מכינה עובדת, אז את רוב השכר לימוד אנחנו עובדים ומחזירים. זה הרבה לימודים, אבל לימודים טיפה בפן שונה, טיפה כזה שונה ממה שלי בבית ספר עד עכשיו. יותר מזה זה לחיות בקומונה, זה משהו שחושב שזה משהו מאוד חשוב, להכיר שם הרבה אנשים חדשים, לצאת מה... ממה שנקרא מהבוע של הצפון.
יפה.
אתה כבר מכיר את החבר'ה שם? כאילו אתה יודע?
מכיר את החבר'ה, כן.
מאיפה הם מגיעים?
כל הארץ.
אז תכף נחזור לזה. ראות, רצית ככה לתת איזושהי סקירה קצרה על הצפון, כדי לפני שאנחנו צוללים אל מה שקורה.
נכון, אבל אני גם רגע אפתיע אותך, אמרתי לך, אתה יודע מתי החבר'ה האלה נולדו? ב-2006.
18 שנה.
זה 2006. מה היה ב-2006?
חמת לבנון ה...
אז תבין שהמפונים של היום, הצעירים שסיימו י' ב' ועומדים לפני צבא, הם בעצם הילדים שנולדו במלחמת לבנון, והכירו מציאות מאוד שקטה בגבול. זה היה בעצם בשני העשורים האחרונים.
כן, זו התקופה של השנייה יותר רגוע אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהייתה מאוד, דרך אגב, לי זכורה גרתי בחיפה אז, וזה היה מופגזת, עבדתי בבית משפט, נפלו טילים על הבית משפט בחיפה, ונהרגו אנשים לידינו בנשר, באזור של נשר, זה היה לא נעים הסיפור הזה, וגם לא היה, לא היה לי מקלט, לא היה כלום, כאילו, אני זוכר, ברחתי ברחובות מהטילים, וגם לא היה כיפת ברזל, או שהיה, לא יודע, לא היה, אני לא זוכר, הטילים נפלו פשוט.
לא, אני זוכרת את זה, אבל באמת כאירוע מאוד משמעותי ומפחיד, כאילו שבאמת, כמו שאתה אומר, בדור שלנו לא כל כך ידענו אירועים כאלה.
כן, זה היה מפתיע, מאז סדאם חוסן.
אבל על אחת פי כמה וכמה בגבול הצפון. אז גם אז, כשנולדתם, אתם יודעים אם ההורים התפנו?
ההורים שלי התפנו, שזה דווקא עכשיו מצחיק, לאזור העוטף, אם אני לא טועה. משהו שטיפה אירוני עכשיו. וכן, אנחנו היינו חודש מחוץ לבית, אז זה הרגיש מלא זמן.
כתינוק בחור ראשון, כאילו, אז בעצם ככה נולדת
למציאות הזאת. הייתי בן חודש, כן.
אבל מאז, שקט, נכון? לא...
כן.
הייתה משמעות לזה שאתם גרים על הגבול?
לא.
אני לא חושב, אז...
היה רגוע, לא תמיד, לא חשבנו על משהו שיכול לקרות, כאילו... היה שקט, חוץ מכמה דברים, פעם בכמה שנים. אז חבירת מח...
אני לא חושב שאני בחיים שמעתי אזעקה. אנחנו ממש גם, פינוי היה ממש על ההתחלה, אני לא חושב שאני אפילו יודע איך נשמעת אזעקה בצפון.
אבל הכרתם את הסיפורים, והיה איזושהי תקופה שפתאום היה מנהרות של חיזבאללה, שצהל היה מבצע שהרסו,
נכון, והיה... נכון.
נכון, זאת אומרת, כמה זה היה אצלכם במודעות או החשש, נגיד, נגיד המנהרות האלה שפתאום יצאו מחבלים, או שהרגשתם ביטחון מוחלט?
אז ספציפית, אני זוכרת אותו ערב הזה, כי היה הרבה פצצות תאורה באוויר, וזה היה משהו שאנחנו ספציפית לא הכרנו, ראינו פתאום מלא אור בשמיים. זה היה כאילו פעם ראשונה אחרי הרבה שנים שפתאום היה סוג של כוננות בקיבוץ, כל הכיתות כוננות פתאום בא כאילו סוג של כמה, אחרי שקט של הרבה זמן.
כן.
וכן, ומאז אנחנו בשקט.
טוב, אנחנו הזמנו אתכם כדי לשמוע באמת מה עובר עליכם היום, מה זה הדבר הזה להיות מפונים בגיל שלכם, מה זה אומר מבחינת הלימודים, מה אתם חווים, מרגישים, מה זה אומר על ההסתכלות שלכם, על המדינה, על הצבא, על השירות, כל הדברים האלה, אנחנו תכף נגיע לזה. רות, רצית להגיד משהו ככה, לספר על המצב בצפון, לפני שאנחנו צוללים לזה?
אני חושבת שאתם מייצגים את זה ממש יפה. כאילו, גם נולדתם בתקופה הזאת, שהיה שקט בצפון, שהייתה פריחה. אני זוכרת, אני גרתי בגליל העליון 3 שנים, ואני זוכרת שהגעתי שם ב-2012, והיה קשה להשיג דירה. רציתי נורא לגור בקיבוץ דפנה, המשכתי לחלום על זה, לא היה לי שום מקום שם. היו שם בתי קפה שווים, יקבים שווים.
דפנה, הקיבוץ הכי יפה שיש, חוץ מהזורע.
כן, שדיברנו על הרקטה שראינו, שנפלה שם ממש...
לא, אבל דפנה מדהים, עם הנחל...
ברור, גם הקיבוצים שלהם הם קיבוצים מדהימים, אבל באמת, כאילו ננצל רגע את כישוריי שם בצפון, אז אנחנו מדברים על מועצה אזורית גליל עליון, שהיא בעצם מועצה אך ורק של קיבוצים, זה 29 קיבוצים, מועצה מאוד חזקה. 22 מהם הם בקו העימות הרשמי של מדינת ישראל, כאילו, אתם ביניהם צמודי גדר. והיום מתוכם בעצם 14 מפונים, שזה אומר ש-9,500 שאתם ביניהם מפוזרים בכל הארץ, ותכף תספרו לנו מה המשמעות של להיות מפוזרים במקומות שונים, ויש 8 קיבוצים שלא פונו, והמציאות שם, אני מבינה, לא יותר טובה.
לא קלה.
נכון. מאוד לא, מאוד לא קל שם, הם נמצאים במאוד דילמה עם להישאר ולהישאר בבית.
זה מה שנקרא מפונים מרצון, אלו
ש... כן, יש כאלה, לא הרבה.
יש כאלה, אבל זה מאוד לא קל 9 חודשים בעיקרון לשלם לבד, גם על השכר דירה בבית, ובאותו זמן גם להיות במקום אחר, זה לא משהו שמאוד קל, ובגלל זה הרוב חזרו.
כן.
כן, אנחנו גם יודעים שאי אפשר, קשה מאוד להתפרנס שם בעצם. אז בעצם, זהו, אני הבנתי ששם עכשיו נמצאים משהו כמו 70% מהתושבים. זה אומר שחצי מהמועצה לא נמצאת. זאת אומרת, 11,000 אנשים מתוך 23,000 לא שם.
ברור.
שזה כאילו מחזיר אותנו עשור אחורה.
מה זה? זה טירוף. אבל גם מי שנמצא שם, הוא נמצא במציאות מאוד מאוד קשה, של כתבאמים וטילים ואזעקות וילדים במצב הזה. זה דבר מאוד קשה, וגם לא... אי אפשר להתפנות, כי לא מקבלים כסף להבדיל מאלו שמפונים רשמית, אנחנו שומעים על הדברים האלה כל הזמן, וזה מאוד קשה, אבל אני רוצה אולי לחזור רגע, 7 באוקטובר, שתספרו לנו מה קורה. 7, 8, 9, כי פינו אתכם אחרי, נכון? אחרי יום יומיים.
נתנו יום אחרי, בשמיני באוקטובר פינו אותנו, כבר הוציאו אדם מהקיבוץ.
בואי תספרי מה קורה, מה קרה מבחינתכם, מהזווית שלכם.
בעיקרון, אנחנו ספציפית כולנו קמנו, אני קמתי באיזה 12 באותו יום, קמנו לבוקר של פתאום מלחמה, לא יודעים מה קורה, ופתאום יש לחץ נורא גדול גם בקיבוצים, שאולי יעשו לנו מה שעשו בעוטף, פתאום אלו נורא כוננות, ויוצאים לכבישים, אתה רואה מלא טנקים בדרך לצפון, ופתאום דברים שאנחנו לא מכירים, שאתה לא רגיל לראות באזור הזה.
פחדת?
זה היה לי מוזר, כן? אני לא חושבת שבשלב הזה, באותו יום, היה פחד, יותר כזה שוק של מה עושים ולאן הולכים. אנחנו באותו יום כבר הלכנו לעשות לילה אצל בגדות, אצל חברה של אמא שלי.
כי זה 7 באוקטובר.
כן.
ואז למחרת כבר, אתם מבינים
ש... למחרת אנחנו חזרנו לקיבוץ, אמרתי, די, אני לא יכולה בלי הבית, נחזור, יהיה מה שיהיה, נהיה בבית. ואז כבר הוציאו הודעה להתפנות מהקיבוץ, אז נסענו למשפחה.
לאן?
כמה ימים. לקיבוץ גזית.
כן, בכפר תבור שם.
אתה זוכר שאנחנו בעצם מדברים על תחילת שנת הלימודים, הם אמורים לחזור מחופשת סוכות ולהתחיל י"ב.
בדיוק, ערב חג.
אז מה, כאילו...
ואז, ואתה, איפה זה, איך זה קורה?
אז אני חזרתי, אני חושב, מחול, או ב-5 או ב-6 לאוקטובר. היה לי ב-7 לאוקטובר על הבוקר, ב-6 בבוקר הייתי באגמון החולה, היה לי שם אימון.
אימון של מה?
אימון אופניים, והיה בדיוק בחדשות, האבא שהסיע אותנו בדיוק דיבר על זה, שקורה עכשיו משהו בעוטף, עכשיו לא בדיוק הבנתי את הסדר גודל אז, כי משהו, הפצצות בעוטף זה כן משהו שקורה, ואנחנו חזרנו הביתה, חזרתי הביתה אחרי האימון, התחילו לדבר על זה, משהו בסדר גודל מאוד מאוד גדול. כבר באותו יום בערב, בשביל העשירי, הדיבור על מה עושים, מה קורה בצפון, מה מחליטים, ובשמיני כבר בבוקר, בהתחלה הקיבוץ החליט שהם מפנים את כל הילדים. התכוונו להעלות אותנו על הסעות לקיבוץ ניר דוד, והיינו אמורים שם לישון בנעורים, ושעה אחרי זה החליטו שהם מפנים את כל הקיבוץ, והיינו שם לחמישה ימים, היינו בצימרים בניר דוד, ועד שהגענו למקום הבא.
על האסי.
ליד האסי.
ותגיד, זה מקום הכי, הכי מגניב שזה. אבל... הספקתם, היה לכם זמן לארוז בניחותה, ככה לסגור את הבית, איך זה היה?
אז אף אחד לא חשב שזה תקופה כזאת ארוכה, כאילו הדיבורים היה אז שבוע, ואמרנו, טוב.
לא, לקחת בגדים בכלל? לקחתי דברים לשלושה ימים.
אז אני לקחתי...
בהגזמה.
תיק גב עם כמה דברים, ואמרתי כאילו, בסדר, נחזור מקסימום לקחת עוד פעם, לא איזה משהו קיצון, ואז אנחנו נוסעים, רואים את כל הטנקים, ואז פתאום מתחילה המחשבה הזאת של אולי זה לא כזה קרוב. היינו שם בהתחלה, זה היה נחמד, היינו כל החברים מהקיבוץ, ופתאום
בניר
כאילו...
בניר דוד.
בניר דוד, נכון. Yeah. וישבנו שם עם הילדים מניר דוד, וזה מאוד היה חוויה כזאת בתחילת המלחמה, שעוד אין באמת הפצצות אצלנו, אז זה הרגיש כמו חופשה משותפת של הקיבוץ.
כן, למרות שברקע יש את כל האסון בעוטף, ומבינים
ש... והמנותק קצת.
נכון.
ומבינים איזה אסון נחת, זאת אומרת...
זה היה מאוד מאוד קשה, להרבה אנשים שהכירו... הכירו אנשים עוטף וכזה, וזה היה משהו שכן שרר סביבנו, אבל אני חושב שכל הנוער היה מאוד מנותק מזה, וגם אני חושב שהמבוגרים מאוד ניסו לנתק אותנו מזה, לא דיברו איתנו, ומאוד ניסו גם שלא נסתכל בחדשות, והבוגרים יותר ראו מה קורה, בסופו של דבר אנחנו רואים בטלפונים הכל, אבל מאוד ניסו לנתק אותנו מזה, וזה כאילו ניסו לגרום לנו שאנחנו לא בדיוק בחופשה, אבל שאנחנו עוד שנייה חוזרים. וזה לא קרה.
ואז לאן הגעתם בשלב הבא שכאילו נהיה התחנה יותר שניכם?
המלונות, נראה לי.
אז אנחנו אחרי חמישה עמים ביקשו מאיתנו לפנות את ניר דוד בשביל מפונים העוטף. כמובן שאף אחד לא התנגד, זה היה ברור כאילו שיש יותר דחיפות עכשיו לאנשים שבאים העוטף. ואז כל הקיבוץ עבר לאזור הכנרת, התחלקנו לשלושה או ארבעה מלונות, וכאילו ניסו לשמור על קהילה חיה במלונות, מה שהצליחו. כן היה מאוד צורך לחבר את הקהילה אחרי משבר כאילו שכולם מתנתקים, אבל...
איך עושים את זה? איך מנסים לחבר קהילה, ואיך בכלל קהילה של קיבוץ מתנהלת במלון?
אז איך קהילה של קיבוץ מתנהלת במלון? היה מאוד קשה, מאוד ניסינו...
מאיזה מלונות הייתם, הקיבוץ?
אז היינו, אני הייתי באוהלו, שזה ליד הימיה מי שמכיר. המבוגרים יותר היו בגלי כנרת, שזה מלון כאילו רק של מבוגרים, בלי ילדים. היה לנו בשער הגולן, שזה צימרים מאוד כזה קיבוצי, ובאהון היו כמה אנשים שהלכו, וזה הכל אותו אזור, 10 דקות לכל כיוון, אבל הנתק בקיבוץ, ומאוד הרגישו, מאוד ניסו להפוך את אוהלו למרכז של הקיבוץ, אבל כל אחד התחיל לבנות לו סוג של קהילת קיבוץ קטנה במלון שלו, וניסו, וחגים, ופעילויות, אבל לא תמיד הכל צלח.
לקחו בחשבון גילאים, נגיד אתה היית עם החבר'ה של, של י' ב'?
אז כמעט כל הנוער הגיע לו הלא. מאוד כזה, הצעירים פחות היה להם סי בזה עם ההורים, אבל מאוד היה ברור להורים שכאילו כל הנעורים שלנו, שזה הציין את י' ב' נשארים ביחד, וזה חוץ מכאלה שהתפנו למקומות אחרים, היינו כל המלחמה, כמעט כל תחילת המלחמה ביחד.
ואתם במשפחה בחדר?
משפחה בחדר, נכון.
ואתם, לאן הגעתם?
אנחנו הגענו בהתחלה, זה לא היה כמו כפר ילדי, היינו בהתחלה חמישה ימים, כל אחד מפוזרים במשפחות ברחבי הארץ, ואז הגענו, הקיבוץ קיבל החלטה שעוד, זה היה קצת לפני שכולם הגיעו למלונות, בגלל זה גם הגענו כולנו למלון אחד, בגן עופר, באמת קיבל החלטה שצריך למצוא מקום לכולנו ביחד, ובאמת זה מיום ליום, פתאום הודיעו, טוב, מחר יש אופציה להיכנס כולם לקיבוץ, מי שנרשם יכול להגיע.
מה, לגן עופר?
לגן עופר, למלון. בעצם כל משפחה קיבלה חדר, משפחתי, גיל צפוף, אבל זה היה באמת, לפחות השבועיים הראשונים, יש לי שתי אחיות קטנות.
ולך עד שם?
כמה?
שני אחים קטנים. שלושה בנים ואתם שלוש בנות.
כן. יש לי אחות שעכשיו סיימה כיתה ו' ואחות שסיימה כיתה ט'.
והגעתם עם קיבוץ יפתח, בעצם לבית הערכה שם בגנוסר, מקום מאוד יפה על הכנרת.
כן. זה היה בהתחלה כמו חלום קצת, האמת. תראה, שבועיים שהביאו לנו מלא הפעלות והופעות וכנרת. וזה היה מאוד כזה, גם מנותק. לאו דווקא כי ניתקו אותנו. אבל זה פתאום הגענו למקום שבעיקר אחרי החמישה ימים שהיו נורא מנותקים, אחד מהשני, הרגישו באמת כמו נצח, זה הרגיש לי הרבה יותר מחמישה ימים. אז הגענו פתאום ביחד, וכאילו כל הנוער ביחד בדבר הזה.
אני חושבת שזה ממש מגניב.
כן, נהננו בשבועיים הראשונים.
מתי זה נהיה כבר קצת?
שהבנו שאנחנו הולכים להישאר. ולאט לאט, פתאום חשבנו שיש שבוע ואנחנו נחזור הביתה, וזה לא קרה, ואתה רואה שזה ממשיך וממשיך. פתאום מדברים על לפתוח בית ספר, זה בשלב קצת יותר מאוחר, אבל... מבין שאתה נשאר פה, שזה לא...
אתם שלכם לא למדתם בשבועות הראשונים? זאת אומרת, זה היה...
לי לקח, אני חושב, חודש וחצי.
זה היה חודשיים שלא היה מסגרות.
אז הצטרפנו... בכלל. מתי פתחו את הבית ספר שהמפונים? אני חושב, אחרי חודש וחצי, חודשיים.
משהו כזה.
ועד אז לא באמת היה כלום.
זאת אומרת, חודשיים לא למדתם בכלל, ואז התחלתם גם בטח לאט-לאט, נכון? לא כאילו...
כן. שלוש שעות ביום.
נכון, אבל אנחנו היינו בשתי מסגרות שונות. אני הייתי יום בבית ספר שהמפונים, והחלטתי שלא מתאים לי מה שקורה שם.
למה?
כי לא הרגיש לי שזה המקום הנכון להוציא תעודת בגרות.
אתה תלמיד טוב, אה?
כן, כן. אלי, מאוד חשוב לי התעודת בגרות, זה גם משהו שמאוד משפיע לי אחרי זה על הצבא, ושמצפה לעשות אחר כך. ואז אני אמרתי, אני אנסה, אני אלך לבית ספר האזורי הרגיל, בעיקר בשביל מסגרת שלי.
שזה בית ירח?
נכון, בית ירח. בעיקר בשביל מסגרת, יהיה לי את הבית ספר שלי, גם אם אני לא בהכרח עם חברים, הגעתי שם לבד, יהיה לי את המסגרת, ואני יכול להיות בראש שקט על הבגרות שלי.
רגע, אבל אתה כבר ביוד בית, זאת אומרת, עשית כבר בגרויות, חלק מהבגרויות, נכון?
נכון, אבל...
ונותרו לך עוד...
לא, גמרתי הכל. לפני חודש, אני חושב, סיימתי...
לא, אני שואל, כשהצטרפת לבית ירח, עדיין כבר היו מאחוריך חלק מהבגרויות, לא ביוד, שעשית ביוד א', או שאני טועה.
לא, לא, אתה צודק, אבל...
אוקיי, לא, אני כבר לא זוכר, כן?
אבל...
לא, אני אומר, ואתה...
אתה עשו בגרות?
זה היה בושה לעשות בגרות.
לא, בקיבוצים זה היה פחות נהוג.
זה היה לא נהוג. אצלנו עשו בגרות, אבל זה היה ממש השנים הראשונות, והיה ממש כאילו... הרבה לא עשו, אבל לא משנה.
לא, אבל המלחמה פגעה בעניין הזה של הבגרות, כן.
ברור, לא, זה מה שאני שואל. איך אתה... אתה מצטרף לכיתה חדשה, לאנשים שאתה לא... ילדים שאתה לא מכיר, נערים שאתה לא מכיר, נכון?
כן.
ואתה הולך לבית ספר ויודבט, לומד איתם פשוט את המשלים את הבגרויות?
זה היה טיפה, דרש גם בהתחלה הייתי צריך הרבה להשלים את הפער, כי נוצר פער, וזה דרש כזה הרבה עבודה בערבים, וכאילו טיפה לעבוד על הפער שצברתי, ואז הצטרפתי להם לכיתה, הצטרפתי אחרי זה גם מתמטיקה, אנגלית, מגמות, ולאט לאט כאילו...
שבתירח זה הקיבוצים שם באזור של דגניה ואפיקים.
נכון, גניה, כנרת, אפיקים. כן, ולאט לאט התחלתי לבנות שם חיים, אפשר לקרוא לזה.
קיבלו אותך יפה ככה, בקלות?
לא, קיבלו אותי מאוד יפה. הבית ספר כבר היה רגיל למפונים, אני לא הייתי הראשון שם, ומאוד הכניסו אותי לכיתה שהבית ספר חשב שעתים לי, ולאט לאט כאילו, לאט לאט הכרתי את האנשים, זה לא היה בן רגע, אני ביודבט בסופו של דבר, הם ביחד כבר כמה שנים, ואני חושב שבסופו של דבר, כאילו, אחרי שהייתי שם תקופה, אני כבר התחלתי להכיר שם את המורים ואת הילדים, והתחלתי כבר להבין איך אני בא לשם בתור מפונה, כי יש מאוד שוני בין מה שמצפים מהמפונה לבין מה שמצפים לתלמיד שם רגיל, ואני חושב שבסוף סיימתי בהצלחה.
אבל זו מוטיבציה פנימית שלך. כאילו, אתה הגדרת שיש לך מטרה, אתה מסיים י"ב, ולא אכפת לך שאתה מפונה במלון עם עוד שני אחים והורים, זה מאוד חריג, לא?
זה מאוד הרגיש לי פשוט שבסופו של דבר, השקעה מסוימת שבאה גם ביוד וגם ביוד א', ופשוט לא רציתי שהכל ילך לפח. אני ידעתי שכאילו, גם אם יהיה מלחמה, בסופו של דבר חייבים להמשיך את החיים, ואחרי זה אני מתגייס, ובסופו של דבר שאני יוצא לחיים, לא באמת אכפת למישהו אם הייתי מפונה או לא. בסופו של דבר אני צריך להראות... צריך להראות כאילו תעודת בגרות יפה.
זאת אומרת, עשית הכל כדי לא לזוז מהמסלול, למרות האירועים.
נכון, כן.
ונעמה, מעניין אותי לשמוע גם את הזווית שלך. זאת אומרת, רוב הילדים, הנערים, סליחה שאני קורא לכם ילדים, כאילו, מבחינתי אתם ילדים, אבל אתם כבר אנשים מבוגרים כמעט. את היית בעצם עם רוב רוב הנוער שהלך נכון. לבית ספר מפונים, נכון?
נכון. פתחו המסגרת של לאט לאט, היא נהייתה יותר ברורה. בהתחלה זה היה באמת מאוד ודאי, וחיברו אותנו באמת, היינו כמה בתי ספר, אני חושבת חמישה, שחיברו אותנו בעצם לשכבה אחת, לפי גילאים, והיינו מורבבים. פתאום אני לומדת עם ילדים שאיתי בשכבה, הם איתי בכיתה, ומחנכת שאני לא מכירה. אני חושבת שאלה שיותר... כל אחד בשלב הזה נורא חיפש עצמו מסגרת ואת השגרת חיים. אור נגיד הלך לבית ספר, וכאילו, כי הבית ספר של המפונים הוא לא שגרתי, הוא לא יותר מדי מסגרתי. זה מאוד בלתי פורמלי כזה.
זאת אומרת שזה הייתה באווירה של פחות לימודים ופחות...
כן.
זאת אומרת, בגלל שזה מאוד טבעי, כאילו, אני יכול
להבין את זה. זה משהו לא מסודר, והם בעצמם, הם נורא ניסו, הם עשו כמה שהם יכולים כדי להפוך את זה לשגרה ולמשהו שהוא סדיר.
שהם זה המנהלים, המורים.
כן, מורים מכל מיני שמצאו. זה...
לא היה, כן.
לא הסגל של המורים שאני מכירה. זה מורים ש... לא יודעת מאיפה הביאו. הייתה מנהלת מעמק המעיינות בכלל, שלקחה על עצמה לעשות, נוגה קוראים לה.
נוגה בסי?
אני לא יודעת מה שמשפחה.
אבל זה גם כל מיני, כשיצאו לפנסיה וחזרו ככה, כשהזיקו אותם, נכון? זה כאילו כל מיני...
כל מיני, מכל מיני שמצאו את עצמם,
שיש להם צורך. התגייסות לעזור.
לבוא.
אבל מה, היה לך שאיפות מי"ב? היה לך איזושהי ציפייה מי"ב?
כן, בסוף זה שנה שגם לימודית וגם חברתית, היא שנה מאוד משמעותית. ויש לך את הציפיות גם להיות עם החברים. אצלי בסוף הבית ספר למדתי ויש לי תעודת בגרות, אבל זה מאוד בפן החברתי גם. אני באה לשם כי אני נהנת עם החברים שלי. והלכתי לבית ספר של המפונים כי שם החברות שלי היו. וגם הכרתי שם אנשים חדשים, אבל בסוף הלכתי לשם כדי למלא את המקום הזה של החברה. והדרך גם מוצאנו בגרות עם זה, אם תעזרו לנו.
זאת אומרת, היה הקלות והתחשבויות.
כן, לאט לאט הבינו במשרד החינוך. הבינו, לא לגמרי הבינו, אבל הצליחו לעשות משהו שמקל עלינו וכל מיני הקלות כאלה.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
כן, תגיד, אור, מעניין אותי, אתה דיברת על הרצון שלך באמת לעשות בגרות טובה, כי זה ישפיע על הצבא ועל העתיד כמובן והכל. כל האירוע הזה מאז השבעה באוקטובר, שינה אצלך את באיזשהו אופן את הגישה לדרך שלך, מה שרצית לעשות בצבא, זה השתנה במדינה, התפיסה שלך את המדינה, לא יודע, מדברים היום אנשים ש... יש כל מיני מחשבות על מדינת ישראל, היא לא אותו דבר כמו לפני שבעה באוקטובר, אתה מרגיש את זה או שזה... או לא?
אז אני חושב שזה כן שינה את הגישה שלי, אני חושב ש... בתחילת המלחמה היה לי סוג של משבר, מה שנקרא, כי אני הייתי במסלול שהוא מאוד ברור, שאני הולך לחיל המודיעין, ומאוד ברור לי איזה נושא אני, איזה סוג תפקיד אני רוצה.
כאילו הותרת לפני כן ב...
לא, הותרתי לפני זה, ולפני זה הייתי בסוג של תהליך מיון, אבל הייתי בסוג של ראש מסוים, שאני הולך לחיל המודיעין, ועושה תפקיד בסוג מסוים. נכון.
חמן תלפיות. או שלא, אני שואל.
לא תלפיות, אבל...
משהו דומה.
בסגנון.
אוקיי.
ופתאום בתחילת המלחמה, פתאום נפל לי הסימון של כאילו כל החברים שלי הולכים לקרבי, ובסופו של דבר החברים שלי הולכים לסכן את החיים שלהם, ובזמן הזה אני לא. אני בתכלס הולך להיות מאחורי הקלעים, וזה טיפה כזה, פתאום זה סוג של, אני מתעצבן על עצמי, כאילו למה אני הולך לא לסכן את החיים שלי, בזמן שחברים שלי כאילו, בסופו של דבר נכנסים לעזה ונלחמים, וזה סוג
של משפיע. כי החברים שלך רוצים ללכת לקרבי, גם החבר'ה המפונים.
הם רוצים, גם אם הם רוצים, זה עניין של, גם מי שלא רוצה, זה מאוד ברור כאילו שאנחנו צריך להתגייס עכשיו לקרבי. זה מאוד, אנחנו רואים את המשמעות של זה, וכל האנשים, כאילו כל החברים.
וואו, המשפט שאמרת עכשיו הוא משפט...
ניפה.
אתה אמרת עכשיו משפט, ואתה אפילו לא יודע מה אמרת. אתה אמרת, גם מי שלא רוצה, ילך לקרבי. זאת אומרת, יודע שעכשיו אין ברירה. זה משפט מאוד חזק. כאילו, כשאני מסתכל ממרום גילי על המשפט הזה, יש לו המון משמעויות, אבל תמשיך.
אז אני מבין שפשוט, כאילו, כולם הבינו שחייב, וכולם הבינו את ה... שהם צריכים לתרום איפה שהם יכולים, ובגלל זה זה יוצר מאוד משבר, בעיקר שגם אתה שומע את חברים מדברים על כושר קרבי, ועל הגיבושים, וכאילו, ואין לי פה הזדהות, וזה טיפה עשר משבר בתחילת המלחמה, אני חושב שבסוף אני ישבתי עם החברים, עם אותם של ה... אותם חברים שהולכים לגיבושים, וסברתי להם את המצב, ואמרתי לו, כאילו, תקשיבו, אני מאוד קשה לי, לא יודע מה לעשות עם הצבא. והם הסבירו לי שאיפה שאני הולך לעשות, אני הולך להיות לי תרומה לא, לא פחות, וגם אם בסופו של דבר החיים שלי הם פחות בסכנה, אני עדיין בסופו של דבר תורם למי שנמצא בעורף.
וזה בגלל שאתה כאילו, הפרופיל שלך נמוך, או שאותרת, או למה אתה...
בגלל הפרופיל שלי נמוך, נכון.
זאת אומרת, זה לא בחירה שלך.
נכון, היה לי פרופיל נמוך, ושבסופו של דבר גרם לזה שהמסלול שלי לא יקרבי. אבל כן, זה עדיין מלא בך איזה משהו טיפה מעצבן. למה אני?
כי היית רוצה להיות עכשיו בקרבי.
אז אני לא יודע אם הייתי רוצה, ואני חושב שהמסלול שהיה מאוד ברור, וגם אם יכול להיות שלא מספיק נלחמתי על זה, אני חושב אבל שמאוד גרמו לי הסביבה להבין שיש כאילו משמעות לתפקיד שאני עושה.
כן, גם התובנה של חן היא נכונה, כי אתה מדבר, ואני באמת מבינה דרכך איך ההשקפה שלכם כנערים מסיימי י' ב' לפני צבא משתנה תוך כדי השנה הזאת. זאת אומרת, אם זה היה בסדר שיש לך פרופיל נמוך ולא היית עושה מאמץ, פתאום תוך כדי מלחמה אתה עובר איזשהו תהליך, וההבנה הזאת שלך חן צודק, היא אפילו, היא כואבת.
לא, ויש עוד דבר, כאילו, יש עוד דבר שאתה חושב עליו, הרי אנחנו כאנשים יותר מבוגרים שכבר לא עושים מילואים, ואת כבר גם לא משרתת, וחושבים על הילדים שלנו, ואני מסתכל על הילדים, על החבר'ה בגילכם, בקיבוץ שלי, שאני מכיר בכל מיני מקומות, שהם עכשיו בעזה, או עכשיו בצפון, או הולכים להתגייס, ואני מסתכל על הילדים שלי היום, וכל מה שאני חושב עליו, זה כמה אני לא רוצה שהם יהיו במקומות האלה. כאילו, אני מסתכל על השכנה שלי, שהבן שלה הוא בסדיר בצנחנים, ואני רואה שהיא לא ישנה כבר 9 חודשים בלילה. ואני אומר לעצמי, איך אני יוכל לחיות ככה? אנשים, כאילו, בכל זה. וזה מדהים.
נכון.
וזה גם מאוד טבעי, אני גם הייתי בגיל הזה, וגם נורא רציתי להיות קרבי, והייתי גם במצב שלך, והלכתי למודיעין. כאילו, כי הורידו לי פרופיל, וכאילו הייתי ביחידה נורא טובה במודיעין, אבל לא הייתי קרבי, ואח שלי התאום כן היה קרבי.
אנחנו נצטרך פה עדות, חברים.
למה? אין פה שום דבר. מה, אסור להגיד לך מנדל פיות? אם כבר אתה צנזורה, לא עדות. לא, אבל אני אומר ש... זה מדהים, כאילו, הגיל הזה הוא מדהים.
זה מדהים גם, כאילו, דרככם, אני קצת מביטה על ההשתנות של המחשבה, כאילו, בתור מי שזוכרת את עצמה במסיימת י"ב, ואז בצבא, ועכשיו בתור אימא. ולהקשיב למה שאתה אומר, זה באמת כזה. וגם הצבא השתנה, כי אתה מדבר על מודיעין, אני זוכרת שבתקופה שלי לא היה כל כך חזק, ועכשיו מאוד ברור לי למה אתה יכול להביא המון ערך בתפקיד שהוא במודיעין.
כן, אם כי אתה מסתכל על 7 באוקטובר ואתה אומר, וואלה. מה זה מודיעין? איפה המודיעין? מה שווה מודיעין? אני אומר את זה בתור... אני אומר בתור מי שהיה במודיעין, ונעמה, מה את מרגישה עם כל הגיוס, וזה את מרגישה אחרת?
אני כן חושבת שהמחשבות שלי במהלך השנה הושפעו מהמלחמה של אם אני רוצה לעשות שנת י' ג', שנת שירות, או מכינה, או שעכשיו אני צריכה להתגייס. זה כן, אני חושבת... אני יודעת גם שזה יהיה להרבה אנשים, כאילו, אצל הרבה אנשים שבשנת שירות כרגע, האם להפסיק את השנה הזאת וללכת להתגייס, כי צריך אותי בצבא עכשיו. זה כן גורם לך כזה לחשב מסלול מחדש, ולראות איפה אתה הכי יכול לתרום בשנה הבאה, וכאילו, כי זה הזמן.
את יודעת למה את הולכת?
אני הולכת למכינת הנגב.
ואחרי זה בצבא, את יודעת כבר או עדיין לא?
לא, אני מתכנת לעשות מיונים.
תגידו, למה כולם הולכים למכינות היום?
אני חושב שאנחנו מאוד כזה, זה מתחיל ממקום של הולכים לבדוק את זה, כי כולם עושים, אני לפחות מאוד עניין אותי לפתוח דלתות ולבדוק מה זה, כי...
אבל אצלנו בודדים הלכו, כאילו זה נראה לי כמו איזה אופנה.
זה משהו שנורא חזק,
זה קיבוצים. אבל זה קיבוצים או לא רק?
לא, זה מאוד התחזק בשנים
האחרונות. רוב השנות שירות הם דווקא הם כן מהקיבוצים, זה דרך התק"ם, התנועה הקיבוצית, ובדרך כלל יותר קל להגיע לשנות שירות של הקיבוצים בתור קיבוצניק. אז בגלל זה משהו שמאוד מאוד מאוד חזק בקיבוצים ללכת לשנות שירות.
כבר אין תק"ם, זה תנועה קיבוצית, אבל בסדר.
סבבה.
תמשיך. חשוב להגיד, כי אנחנו נתמכים בידי תנועה קיבוצית.
יעד יערי ויעדה בנקין. אבל אחרי שתיעדפנו את השמוץ בשיחה הקודמת, אז בסדר שאמרת קם.
הכל טוב.
מאושר, זה עבר את הוועדה.
אז אתה אומר, אז זה באמת, לא, אני רואה את זה גם אצלנו, שהמון המון חבר'ה הולכים לשנת שירות או למכינות, ואחרי זה מתגייסים ליחידות קרביות או יחידות אחרות, לא משנה, אבל זה מאוד חזק אצלנו גם. זה נהיה מאוד, מאוד, גם טרנדי וגם כזה משמעותי, לא? זאת אומרת, זה...
אבל אתמול קצת התכתבתי איתם ודיברתי, וכאילו היה לנו, העליתי שאלות שלא, כאילו היה לכם קשה להתייחס, ואני חושבת שמהתשובות שלכם זה נורא עולה, כאילו על היחס שלהם למדינה, והערכיות, זה היה משהו שקשה, כאילו, ואני שומעת מכם, היא מלא, אתם מאוד מחוברים ומאוד רוצים ומאוד מזדהים, נכון?
כן, לגמרי.
אין אצלכם ספק, כאילו, ואין אצלכם, או אצל החבר'ה שלכם, דיבור על, אולי לא צריך לחיות במדינה הזאת שנטשה אותנו, שכאילו לא נטשה אותנו, אבל בסוף מה שקורה בצפון, בעיניי, אחד מביא את העמדה האישית שלי, זה דבר שהוא חסר, בדרום עוד יותר, אוקיי? מה שקרה בעוטף, הטבח הנורא הזה, זה דבר שהוא מחדל.
לא יודעת אם יש כאן עוד יותר.
והפקרות, יש פה עוד יותר, מה שקרה בעוטף, הרבה יותר.
בסדר, אבל המנהרות ליד יפתח הם גם...
ראו אותה, אבל נהרגו שם אלפי אנשים ונחטפו, יש 120 חטופים בעזה.
אני לא מדברת על זה, אני מדברת על כל היחס לספר.
המחדל הרבה יותר גדול, אבל גם ההפקרות של הצפון, גם ההפקרות של זה, וזה שלא מחזירים אתכם, ועכשיו גם שנת הלימודים. זה לא שינה את הגישה שלכם למדינה באיזשהו אופן? זאת אומרת, אין דיבור גם אצלכם מאנשים שאומרים, אולי לא שווה לחיות בישראל?
אני חושב
שאתם עוד יכולים לעשות.
זה דיבור שיש. אני שמעתי גם אישית על הרבה אנשים שלא מתכוונים לחזור לקיבוץ אחרי שנחזור. זה דבר שהם פשוט...
מה אמרת, הרבה אנשים?
לא הרבה, שמעתי אנשים.
אוקיי.
שמעתי, יש דיבורים כאלה, יש אנשים שמדברים על לא לחזור, כי הם, בסופו של דבר הם רוצים שהילדים שלהם יגדלו בשקט. וזה משהו שאנחנו לא יודעים אפשר להבטיח את זה בצפון בשנים הקרובות. ומצד שני, יש גם לא קצת אנשים שכאילו מאוד חסר להם הבית, ומאוד ברור להם שכפר גדי זה איפה שהם גדלו, ואיפה שהם יחנכו את הילדים שלהם, ורואים גם חשיבות על ההגנה לגבולות. אז אני חושב שהרוב הגדול כן מציפיות לחזור לקיבוץ, אבל זה דיבור שכן קיים.
ההורים שלכם מדברים על לחזור?
בטח.
ההורים שלי, כן.
אין שאלה.
לא פוחדים?
הם גדלו שם.
כך, כן, אתה גדל שם, אתה לא...
כן, אבל 7 באוקטובר זה אירוע שלא היה.
נכון.
זה עירר את הביטחון האישי, אפילו של אנשים שגרים במרכז הארץ.
זה עירר, בוודאות זה עירר, אבל לפחות ההורים שלי, הם מכירים את זה, הם גדלו בצפון, הם יודעים מה זה לחיות תחת קטיושות, והם לא עזבו, וברור להם שהם רוצים שם לגדל את הילדים שלהם.
אבל כן צודק, כאילו אחרי 7 באוקטובר, המשמעות של לגור על הגבול השתנתה.
לגמרי. יש כאלה שזה מערער אותם יותר, יש כאלה שכבר מיפתח, שאני יודעת שהם לא יחזרו.
יש חברות של החברים שלא יחזרו?
לא משהו רשמי, דווקא הסביבה שלי היא רוצה לחזור. היא חזקה בקיבוץ, היא שייכת נורא לקיבוץ. אבל זה כן משהו שמדברים עליו, אני חושבת. ומזה מנסים אבל גם לצאת חזקים יותר, כאילו... לא להיות יותר אקטיביים בקטע הזה, של איך אנחנו עושים שיהיה...
לקחת אחריות.
של לחזור.
את אוהבת את קיבוץ יפתח?
כן, מה? בבית שלי, איך אפשר לו.
אתם, אבל באמת, זה בדיוק, אני גם חשבתי על זה, בלי קשר לכל מה שקורה, אתם רואים את עצמכם חיים ב... אולי זה מוקדם, אולי אתם לא יודעים, כאילו, זה בטח מוקדם, אתם עוד לא התגייסתם אפילו, אבל חיים בקיבוץ בצפון? שתגדלו?
אני רואה את עצמי חי בקיבוץ בעתיד, אני לא יודע אם בהכרח בצפון, אני חושב שכל הקטע של פריפריה, יכול להיות שזה דבר שכן יהיה חשוב למה שאני מתכנן לעצמי בעתיד, בעיקר לשוק העבודה, אבל אני מאוד רוצה לגדל את הילדים שלי בקיבוץ, אני חושב שמאוד כל הקהילה שעוטפת אותך, וככה שמאוד קל למצוא את עצמך, ומגיל אפס אתה נמצא עם אותם אנשים, שאתה יודע שהם לידך עד סוף י"ב, ובדרך כלל זה גם אחרי. אז זה משהו שאני מאוד רוצה לידם.
שזה מדהים, כי אני בגיל שלהם, הייתי כאילו ממש חדורת מוטיבציה לעזוב את הקיבוץ ולעולם לא לחזור. ואתם מביאים פה משהו אחר.
כן, כאילו... אני גם תמיד ידעתי שאני אעזוב, אבל וגם תקופה לא חשבתי שאני אחזור, אבל כן. טוב, האמת שהם גם גרים בקיבוצים, כאילו, אני חושב שהצפון הזה, את יודעת את זה יותר טוב ממני, הוא נורא מיוחד, כאילו.
הוא מדהים.
וגם הקיבוצים שלנו מיוחדים, כן, אני לא... אבל יש שם משהו שהוא מאוד, והוא גם יותר מנותק, כאילו, אפילו...
נכון, ואני חושבת אבל שהמלחמה גם נורא חיזקה את המקום הזה, של, לא יודעת, של הערכה למקום שגדלנו בו. לא יודעת, לא, לא חושבת שאני, אנחנו הרחנו מספיק את זה שגדלנו בקיבוץ, בצפון, את הבית שלנו, את הקהילה שלנו. וכאילו פתאום עכשיו שאנחנו רחוקים מזה שאין את זה, אז אתה נורא רואה מה היה לך. וכאילו, ומעריך את זה.
זה היה מובן מאליו, ועכשיו אתה הפסדת את זה.
פתאום, זה לא קיים.
אבל מה זה הקהילה הזאת של קיבוץ שעכשיו חסרה לך? עכשיו כשאת רואה את ההיעדר שלה, את יכולה לתאר לי מה חסר לך שם?
הרגשה שאנחנו באותו סירה, באותו מקום, מהקיבוץ שאני רואה מישהו באמצע תל אביב, הוא מהקיבוץ שלי, זה מין שייכות כזאת של... אנחנו באותו מקום, אנחנו עם אותם ערכים, גדלנו באותם דברים, עם אותם מסורות, עם אותם אנשים מבוגרים מהקיבוץ שאנחנו מכירים, ויש עליהם דברים וספורים, וכאילו זה משהו שמאחד בסוף, וזה כל הדבר הזה שאתה גדל ביחד, ובבתי ילדים,
יש קשרים ביניכם לבין בני נוער במקומות שאתם נמצאים בהם כבר 9 חודשים יותר? זאת אומרת, נוצרו חברויות, כל מיני קשרים וזה?
כן, כן, יוצא לנו, לפחות לנו בתור כפר גלעדי, יוצא לנו הרבה מאוד לשבת עם קיבוצים אחרים, בעיקר כי זה מאוד נוח, מאוד מסודר, כי אין לנו באמת מקום מסודר לשבת בו. וזה יצא לנו הרבה מאוד פעמים ללכת כפר גלעדי, לשבת עם קיבוץ כנרת, ועם אשדות יעקב, כל הקיבוצים באזור.
תגידו, היחסים בתוך המשפחות שלכם, עם כל החוויה הזאת, כי בסוף משפחות שגרות בקיבוץ, בבית גדול, עם גינה, עם דשא, זה במצב נורמלי, זה מאוד שונה מאשר לעבור פתאום למלון, לחדר קטן. אני שמעתי על הרבה משפחות מהעוטף שזה גרם להם להרבה דברים, ולא רק מהקיבוצים, אנחנו מדברים, דרך אגב, חשוב להדגיש גם על אנשים שלא גרים בקיבוצים והם מפונים, או אנשים שלא גרים בקיבוצים ופונו מהדרום, או סבלו, אבל זה, איך אתם מרגישים, מה זה עשה למשפחות שלכם? כאילו, היחסים פתאום, הכל נורא צפוף וקטן, בתוך סיטואציה קשה.
זה משנה המון. כאילו, יש משפחות שזה, יש הרבה לטובה ולרעה בכל הדברים האלה, זה לא שחור או לבן. אני כן יכולה להגיד שאצלי זה מאוד קירב. בסוף, אתה בן, כאילו, טוב, בתנוער, כאילו, שאני בת, לא יודעת כמה, 16-17, זה גיל שהוא כזה, לאו דווקא, אתה הרבה יוצא, אתה הרבה לא בבית, אתה לאו דווקא קרוב יותר מדי. ופתאום התקופה הזאת היא גם, שאתה רחוק, אבא שלי בכיתת, כאילו היה בכיתת כוננות עד לפני חודש, במשך 8 חודשים, פתאום אתה...
זאת אומרת, אבא שלך נשאר ביפתח?
כן.
אז אבא שלך נשאר ביפתח בכיתת כוננות, והיה בא אליכם...
פעם בשבועיים לסופש.
וואו. וממש קשה.
אבל היינו עולים לשם, אני לפחות.
וואלה.
לראות אותו, מה, פעם בשבועיים זה קשה.
את אומרת, אני לפחות, כי החיות שלך לפחות?
גם, אבל אני כבר עם רישיון, אני מאוד יותר עצמאית.
לא פחדת לעבור את צומת כוח שם, לעלות ל...
בהתחלה זה היה מפחיד, כי אתה עובר פתאום מחסומים ומקומות שהיית עובר בהם בחופשי, בלי לחשוב שמישהו מסתכל עליך או שיכולים לראות עליך נונטט עכשיו, מקומות שפתאום אני צריכה לנסוע מהר כדי ש... לא יודעת, שלא יראו עליי. אז זה כן בהתחלה היה מפחיד.
מה, זה פחד אלוהים?
היה מפחיד בהתחלה. נסוע מהר
שלא יראו עלייך. למה, אין איזו חוקיות כזאת?
יש חוקיות.
כן.
כן, אם אתה עוצר, הם מסתכלים.
צריכים לכוון בסוף.
הם הרי רואים אותך.
אתה נוסע מהר.
לא, אז מה הנחיה? את נוסעת, ומה אבא שלך רואים? אתם אומרים לך, כאילו, איך לי...
לא, עוצר אותך חייל ביציאה מקריית... שאתה הולך צפונה מקריית שמונה, עוצר אותך חייל ואומר לך...
כל מחסום.
עכשיו זה עליך, רק שתדע שזה עליך.
לא, שאנחנו... יצא לי להגיע לבית, ואנחנו כל פעם הולכים צפונה מקריית שמונה, באה אלינו חיילת ואומרת לנו, אתם לא יורדים פה את ה-60 קמ"ש, ואתם נכנסים הר לקיבוץ, והולכים למקום כלשהו. שלא בסוף דבר יהיה חשוף ל...
כן, רגע, יש מקומות שאי אפשר להגיע.
וכשאימא שלך
בגיל מסר... רגע, לנסוע 160 קמ"ש בכבישים שם, זה...
גם מסוכן, כן. לא, אבל הם ריקים עכשיו. אבל כשאימא שלך, את אימא נתקעת בטנק או משהו. אבל כשאימא שלך בגנוסר, ועם האחיות שלך, ואת נוסעת לאבא שלך ביפתח, את מולה, היא לא דואגת? איך זה הולך?
היא דואגת. אני יודעת שהיא דואגת, אבל היא מבינה את החשיבות בסוף. שהיא סומכת עליי בסוף. היא יודעת שאם חשוב לי ללכת לראות את אבא שלי או ללכת הביתה, אז משחררת. היא אומרת לי שהיא דואגת. גם וגם.
וישנה שם?
לפעמים. תלוי אם אפשר. לא תמיד המצב מספיק רגוע. אז יש כזה קבוצה של ביטחון של היישוב, אז לפעמים רושמים שהם ממליצים צמצם תנועה, לא לעלות, אז פחות עולים, שלא חייב.
ואת נסעת בשביל לראות את אבא שלך, או בשביל בכלל להגיע לקיבוץ, לחדר שלך, לבית שלך?
גם וגם. אני יחסית עליתי הרבה פעמים. אז גם לפעמים אנחנו עולים, כל החברים מהקיבוץ, פתאום לשבת בנעורים שלנו, שעכשיו יש שם חיילים. פתאום מקום שהיינו הולכים אליו כל ערב, פתאום, לא יודעת, יש שם בלגן שהוא לא שלנו, יש שם פתאום, אנשים שהם לא אנחנו, זה מוזר. לפעמים אנחנו עולים ביחד סתם כדי לעשות ערב רגיל שיהיה לנו.
וואו, ואתה גם?
אצלי הסיפור דיפה שונה, אני פעם ראשונה הגעתי לקיבוץ רק באפריל, מאוקטובר עד אפריל לא הייתי בכלל בקיבוץ, והחברים כאילו מאוד מנסים לשכנע אותנו לא לחזור לקיבוץ, כי הם עשו כאן, וההורים מאוד מפחדים, ואני גם שהייתי הקיבוץ, זה היה רק בליווי ההורים, לא רצו שאני עכשיו אתחיל להסתובב שם לבד, יש עוד לחץ מצד אמא בעיקר, ואני חושב שכאילו, רק לקח הרבה זמן שהבנו את החשיבות של הקיבוץ. בהתחלה טיפה אמרנו, בסדר, אנחנו כל הקיבוץ ביחד, אני חושב שאנחנו נצליח למצוא ונצליח להסתדר. ועם הזמן, אחרי שהיינו במלון, אצלי זה היה כאילו הפוך, אבא שלי היה איתנו יותר, כי פתאום היה פחות עבודה, וגם אמא שלי פחות עבודה, והיינו תקועים כל האחים בחדר וחצי. וזה קירב, אבל זה קשה, שאין פרטיות, אנחנו תמיד אחד ליד השני, לי גם לא היה איפה ללמוד, אז בכלל, היה הרבה רעש, וזה מאוד קירב, ומצד שני גרם להרבה רעש בבית.
גם בטח הרבה חיכוכים. אמרת שאימא שלך מכפר גלעדי, נכון?
אימא שלי במקור מכפר גלעדי, וגם אבא שלי צפוני במקור.
מכפר סול.
מכפר סול.
והם זוכרים הפגזות בצפון?
כן, הם זוכרים, אבא תמיד אוהב לספר שהוא היה ילד, לא היה כיפת ברזל, היה קודם נופל לקטיושה, ואחרי זה היו עושים, אחרי זה היה הזקה, והם היו עורדים בתור ילדים הרבה למקלטים, זה היה משהו שהם עוד הכירו, ואז פתאום, אחרי לבנון הראשונה, פתאום היה שקט, וזה משהו שכאילו... הם מאוד חשבו שהולך להיות עכשיו שקט, שזה נגמר לזמן הקרוב.
אבל היה שקט, אתה בן 18, נכון?
נכון.
ואתה זוכר, כאילו, נפלו עליכם קטיושות, ירו עליכם?
לא, ב-2006 נפל לו קצת, ומאז כאילו שקט.
ב-2006 רק נולדת.
אני לא זוכר.
אז אתה לא זוכר.
נכון.
הייתה משמעות לזה שאתה חי על הגבול, שאתה קילומטר מלבנון?
אני אף פעם לא חושב שיותר מלא הסתכלנו את זה. כן, לבנון היה פה, ומדי פעם הולכים, ו... שמנו את היד בצד השני של הגבול, והנה היינו בלבנון, אבל זה לא משהו שיותר מדי הרגשנו.
כאילו. להפחיד.
זה אף פעם לא הפחיד, אף פעם לא פחדנו ש...
לא התייחסנו לזה.
יש את הדרך נוף המדהימה הזאת, שהלוואי שאנשים יוכלו לנסוע לחזור. ממך אלה...
כן,
מכירת
שמונה.
דרך מדהימה. על הגבול, במטעים. ואף פעם לא נסעתם שם?
אני לא חושב שאני פשוט מבין על איזה דרך אני מדברת.
שהיא יוצאת בערך מהאזור של יפתח... ועד לכפר גלעדי, שהיא ממש צמודה לדרך נוף כזה שפרצו ב-15 שנה האחרונות. אבל לא משנה, תמיד כשנוסעים שם דווקא, אז רואים את ה... תמיד ראו גם בעיניים את החברים מלבנון, שזה כנראה חיזבאללה. כאילו, לא יצא לכם לראות את זה? את האופנוענים, את ה...
אף פעם כאילו, זה לא משהו שיותר מדי, אני חושב, התעסקנו בו. בסדר, ראינו את לבנון, והסבירו לנו, הנה, פה המוצב, ופה פעם זה, פעם האנשים, ופה פעם היינו, ההורים היו מספרים שפה הם היו שם בשירות שלהם, אבל זה לא משהו שמאוד הרגיש, כאילו, הגבול, והגבול שקט, ומבחינתנו גבול עוד מדינה, לא משהו שיש לנו לחשוש ממנו.
הפודקאסט מבית יד יערי. ויד טבנקין.
תגידו, אתם מדברים ככה, סך הכל מאוד באופטימיות ובצורה די רגועה על כל מה שקורה. יש אצלכם גם כעס, תחושת נטישה, אכזבה, או שהכל, או שאתם משלימים במצב?
ברור, כן.
אז מה התחושות? תגידו משהו שהוא...
קשה, גם ההשוואה בין המרכז לצפון, כאילו, זה נורא חזק הפריפריה שפתאום לא מתייחסים אלינו כמו שמתייחסים למרכז.
מה הכוונה?
התגובה שאם יראו עלינו, ואם יראו על המרכז, התגובות יהיו שונות. אלינו כבר לא יותר מדי מדברים, זה הפך לשגרה.
כי אנחנו מדברים אחרי האירוע של הכתבן בתל אביב, שפתאום תקפו בתימן, וכאילו כל הארץ...
אחרי כל כך הרבה זמן שאצלנו זה יומיומי, יום לפני זה אני חושבת, כאילו נהרגו... בני זוג מהגולן, ולא קרה כלום.
שהבן שלהם בגיל שלכם, בעצם כן. זה מה שמתן נכון. ברנס אמר.
נכון.
אתם מכירים אותו?
מתן ברנס קצת. הייתי בשכבה שהתפניתי אליה, יצא לנו, יצא לי כמה פעמים לדבר איתו, וזה היה, אני חושב, מאוד הפתעה, אף אחד לא חשב, אף אחד לא ציפה לזה, וזה היה מאוד מאוד קשה, גם בשכבה.
שהוריו נהרגו ליד נפח שם,
נכון, זה היה מאוד מאוד קשה, עוד הרגישו את זה.
והוא אמר, אתה קראת מה שהוא אמר, מתן? הוא אמר בערך את מה שאת אמרת, הוא דיבר על זה, שבעצם כשטיל נורא לה, והרג את השני הורים שלו שהם היו בדרך אליהם, אז היו הרוקדים כוכבים, וברגע שהיה טיל על תל אביב, אז ב-4 בבוקר פרצו שידור.
התקיפות
פתאום.
ותגידו, אתם מעורבים בהפגנות, יש הרי המון המון הפגנות בעניינים אלו, גם סביב הדרום, חטופים כמובן, אבל גם על הצפון, וראשי מועצה מדברים, ואני שומע המון המון קאס, שאני גם שותף לו דרך אגב, על האופן שבו המדינה כאילו משלימה עם המצב באיזשהו אופן. זו התחושה.
אני אישית לא חושב שעשה לי להיות בהפגנה כאילו בסגנון. מאוד חשוב להעלות את המודעות לאיפה שהם מגיעים. תמיד כאילו, מאוד אנחנו דואגים לספר על הצפון ושבינו את המצב, אבל למשהו מאוד המוני, אני לא חושב שעשה
לי. אבל בתוך הקיבוצים, מה מרגישים האנשים? לא מרגישים נטישה?
מרגישים והם הולכים, אני יודעת מהקיבוץ שלי שהרבה הולכים להפגין ו... יש המון כתבות על הקיבוץ, ומתראיינים, ומאוד מעלים את המודעות, ובאמת, כי מרגישים נטישה, מרגישים שלא רואים אותנו.
ומה הציפייה שלכם שצריך, מה אתם חושבים שצריך לעשות, ככל שאתם יכולים לומר? זאת אומרת, צריך להיכנס בחיזבאללה עכשיו, לפתוח מלחמה, צריך להגיע, מה אתם, אם יש לכם עמדה?
כן.
אני חושב שצריך לפתוח מלחמה עם החיזבאללה, אני חושב שצהל צבא שיכול מאוד לתת שם מכה, ולגרום לגבול לפחות לחזור להיות שקט זמן הקרוב.
אתה חושב שכן, שצריך להיכנס בהם, מה
שאני חושב שלצהל יש כוח הרבה יותר חזק ממה שהחיזבאללה מציע, ואני חושב שאם אנחנו, ברגע שזה יתחיל להיות מלחמה אקטיבית, ולא רק אנחנו הורים הם יורים, זה יקדם את החזרה שלנו הביתה.
אני גם חושב...
עכשיו זה די בהשעיה הכל, כבר 9 חודשים. יש ואין מלחמה, ואין באמת לא תאריך חזרה, ולא שום דבר שמקדם משהו. ואני חושבת שבמצב כרגע אנחנו לא יכולים לחזור, וגם אם יהיה עכשיו הסכם שכביכול יהיה שקט ויחזיר אותנו, זה לא בטוח לחזור. ויש כוחות של חיזבאללה על הגדר, ואני בטוחה שאם יהיה הסכם אנחנו נחזור, גם אם זה בטוח וגם אם לא. אבל...
אבל הרבה לא יחזרו, נכון? זאת אומרת, אני יודע על אנשים שלא יחזרו. זאת אומרת, זה מטולה, גם לכפר גיל, כל היישובים האלה, אם יהיה... וזה מה שאולי יקרה, יהיה מין הסכם כזה, אם הדרום יירגע, אז יהיה כנראה איזשהו הסכם, אם תהיה עסקת חטופים, ואז יהיה איזה... כאילו, הסכמה עם חיזבאללה, הם מפסיקים לראות וחוזרים, אז זו שאלה באמת מי יחזור.
זה באמת שאלה טובה, כי אני לא חושבת, אני חושבת שהרבה לא יחזרו, אם זה יהיה המצב, כי זה מפחיד בסוף, אתה לא מרגיש שעשו משהו, אז כאילו, לא יודעת...
למה לא מספיק לאכוף את החלטה 1701, שאומרת שאין אף אחד ברצועה, ולא מכניסים יותר, כאילו, בין לבנון, בין...
טוב, את יודעת שהיא לא תאכף אף פעם, באמת. גם אין הבדל בין אזרחים, אתה לא יודע מי אזרח.
בסדר, אבל אני לא יודעת. אני לא מרגישה שיש לי מספיק ידע לדעת אם אפשר לפתור את זה צבאית או מדינית. אני גם שואלת כמה זמן החיילים שלנו נלחמים, וכמה זמן אנחנו יכולים לעמוד במצב כזה, אבל בסדר. אגב, אמרת המדינה. והיה לנו טלפון מקיבוצניק בעבר, מעין החורש, שאמר לא להגיד המדינה, אלא הממשלה. קוראים לו וישן קנן. אני רגע כן רוצה, אבל להסתכל על החיובי. אחד, זה נכון, אנחנו בתוך האירוע ואין לנו יכולת, אבל אם אני כן מנסה רגע לצייר תמונה אופטימית, שלצערי זה תפקיד של מנהיגות וזה לא כל כך קורה, אז אחד, זה אולי הפריפריות, כאילו היישובי ספר הקיבוצים, וגם העיירות, הערים ליד הקיבוצים, הפריפריה, שאנחנו גרנו בה וגרים בה, יזכו לקידום אחרי הסיפור הזה, במערכת החינוך, במערכת הבריאות, בתרבות. אולי משהו מזה יצמח, אולי סוף סוף, כאילו, באמת, כמו שנתניהו תמיד היה אומר, בתור ראש ממשלה שאני בא לסקר, זה מדינה כל כך קטנה, למה צריך פריפריה, לא צריך פריפריה. אולי סוף סוף זה יקוים. יש איפור בתחבורה הציבורית, לך תדע, יכול להיות שזה.
כן, אבל מה שאת אומרת עכשיו הוא, סליחה, ראות, מנותק לחלוטין ממה שקורה.
ברור.
כי עברו יותר מ9 חודשים.
ברור.
אפילו פרויקטור לצפון, הם בקושי הצליחו למנות ולקחו איזה, לקחו את שייני, שהוא עכשיו ממונה, לא ממונה, אדם שמסובך בכל מיני דברים. אין תוכניות, אין שיקום, אין תוכניות, אנשים, אין, אנחנו לפני, שוב פעם, שר החינוך הודיע שלא חוזרים לשנת הלימודים, אז להגיד אולי, זה מאוד יפה.
אני לא אמרתי אולי.
אבל לא, את
אמרת אולי נפני, אולי זה. אני מנסה למצוא, אני מנסה למצוא.
לא צריך להיות גם מנותקים.
זה לא עניין של ניתוק, זה עניין של לכוון, זה עניין של לאן אתה רוצה להסתכל.
בסדר, זה צריך לקרות, אבל בשביל זה צריך להחליף ממשלה.
ולחפש, בסדר.
וצריך לעשות ריסטארט לכל המערכות.
אני לא אומרת שזה יקרה מחר בבוקר.
יכול להיות שזה יקרה, הלוואי וזה יקרה, אבל שוב...
ודבר חיובי נוסף זה גם הנוער. אני רואה נערים שהם באמת מעוררי הערצה. שהם כן אופטימיים, והם כן מסוגלים לצייר איזושהי תמונה אידיאלית, שכרגע קשה לראות אותה. כאילו משהו לשאוף אליו, משהו בקצה האופק. נכון?
כן, מסכים, מסכים. אני חושב שמתפתח פה נוער שכאילו הפטריוטיות בו הפכה להיות מאוד חזקה, ומאוד אנחנו, המחשבה של אין לנו ארץ אחרת היא מאוד הפכה להיות חזקה בתקופה האחרונה, ומאוד ברור מה אנחנו צריכים לעשות, וזה שאנחנו, אם לא נעבוד את המדינה שלנו ונדאג לה, ואם לא נשאר פה, אז אף אחד אחר לא עשה. וצריך לזכור, הסבים שלנו עבדו פה, בנו את המדינה בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה בשלום, ועכשיו הגיע תורנו לעבוד בשביל שהילדים שלנו יוכלו לגור פה בשלום.
נכון, לגמרי. צריך, אין ספק ש... אני לא מאוד אופטימי, אבל, אבל ש... כן, צריך לקחת אחריות. אני חושב שבעיניי, אחד הבסיס הראשוני לזה, הוא לעשות ריסטארט לכל המערכות ההנהגה במדינת ישראל. להחליף ממשלה. להחליף, אולי להחליף דור שלם, דרך אגב, בעיניי כאילו אני מסתכל עליהם, וזה באמת מה שעושה לי טוב, שהדור שלהם, למרות שהם מייצגים פלח מאוד מסוים וקבוצה מאוד מסוימת באוכלוסייה, כן, הדור הזה הרבה יותר מגוון.
אני חושב שאנחנו יכולים להיות אופטימיים, ואני חושב שאנחנו נחזור בסוף הביתה, הכל בסופו של דבר יסתדר, ואני מאמין שבהמשך, אני לא יודע להגיד מתי, אני נוכל לחזור הביתה.
אני מקווה שזה, יש איזה יד, דרך אגב, איזה חודש, איזה שבוע, איזה יום, איזה דקה.
היד כל פעם.
משתנה.
לי לפני חודש אמרו שאין סיכוי שנתחיל שנת לימודים חדשה בעמק הירדן, ועכשיו הודיעו שמתחילים שנת לימודים חדשה בעמק הירדן.
כן. לא, יש, אבל בסדר, נקווה שבאמת השינוי בפתח.
טוב, אז כמו שאתה יודע, נדבר רגע על תגובות, אתה יודע שהחלום שלי זה להיות דליה גוטמן, כשאני הגדולה.
גם שלי, דרך אגב.
בפודקאסט שלה, בעוד בזמן, היא כל הזמן באמת נורא יפה, מקריאה תגובות עם שמות ומתייחסת, אז בוא גם אנחנו נעשה את זה, בוא נעתיק ממנה.
יאללה, נעתיק מדליה, תעשי בקטנה. וכמובן, אם מדברים על דליה גוטמן, אז אנחנו כמובן כל פעם ממליצים, אני מכור לפודקאסט שלה, בעוד בזמן, עם אילי בוטנר.
אוי ברנתן, שחר סגל, שהם גם נהדרים. ואגב, היא מפצירה בהם כל פעם להקשיב לשיחת קיבוץ, ונראה לי שהם לא.
הם לא.
הם לא.
אפילו אילי לא מקשיב.
אפילו אילי לא מקשיב,
כן. זה בסדר, הם אנשים עסוקים.
אז זהו, אז יש לנו את גילה דגן מקיבוץ דליה, שמקפידה לכתוב לי את הרשמים שלה, וסיפרה כמה היא אוהבת את הספרות של יעל נאמן, שדיברנו איתה בפעם הקודמת. ויובל אופק, שהוא בן כיתה שלי. הוא לא בן קבוצה שלי, כי הוא מהזורע, הוא בן כיתה שלי.
הוא מהקיבוץ שלי, אז מה יובל? הוא בן כיתה שלי.
ויובל, אני רוצה שאתה תציג את
התגובה שלו. הייתה לו איזו הערה עקרונית, הוא אומר שכשאנחנו... יובל הוא פטריוט קיבוצי גדול.
נכון.
איש באמת מאוד ערכי. והוא שיבח אותנו מאוד על הפודקאסט, היה לו איזושהי הערה עקרונית מעניינת, שכשאנחנו מדברים על ה...
רוצה שאני אקריא את זה?
תקריא שלוש שורות.
מלא פעמים אני לא מסכים איתכם או עם הדוברים, שזה מעולה. אבל יש איזה בור שאתם נופלים אליו הרבה פעמים, ולדעתי לא בצדק. זה לא היה באמת ציטוט, או זה לא היה עד הסוף. זה יכול להיות היה באמת שוויון בין גברים לקיבוץ, הוא מצטט אותנו, והנקודה זה... כשאני שומע את המילה באמת, זה קצת מזכיר לי את הניצחון המוחלט. כי באמת זה אף פעם לא יכול להיות.
כן, אבל את לא הסברת מה הוא אומר, מה הטענה שלו.
אני הקראתי את זה, אתה רוצה להסביר?
הוא אומר שכשאנחנו מדברים למשל על זה שדיברנו על זה שלא היה נגיד שוויון בין נשים לגברים בקיבוץ בעבר, דיברנו על זה עם כל מיני אורחים שאירחנו, ואנשים עבדו במכבסה ובזה, אז הוא אומר שהיה צריך להשוות את זה לא רק לתוך הקיבוץ, אלא גם חוץ על המדינה. זאת אומרת, לראות מה היה המצב בכל המדינה, שלא היה שוויון בין נשים לגברים. והקיבוץ, זאת אומרת, זה לא אבסולוטי, כי אתה צריך להסתכל על זה באופן יחסי למדינה, ולא באופן אבסולוטי רק על הקיבוץ. אבל אני חושב שאחד הדברים הוא שאנחנו בעצם, זו התשובה שלי ליובל, זה שלהבדיל ממקומות אחרים, הקיבוץ התיימר יותר מאחרים, להיות יותר שוויוני, זאת אומרת, ויותר אידיאליסטי, והדברים, ולכן, כאשר היה אי שוויון, זה היה הרבה יותר צורם, והיה גם משהו צבוע בדבר הזה. ולכן, זה היה יותר חמור, נגיד, מאשר במקומות אחרים. הרי הקיבוץ ניסה להציב איזשהו מודל של שוויוני לגמרי. אבל עדיין, אי אפשר להתעלם מכך שהיה אי שוויון, שוב פעם, בין נשים לגברים. אותו דבר כשדיברנו על היחס לשכנים. אותו דבר על ערבים, שכאילו יש אידיאל של שמאל ושל שוויון ושל שלום והולכים להפגנות, אבל בסוף הפועלים בקיבוצים הם פועלים ערבים, והם עדיין במעמד נמוך, ובקיבוצים לא גרים ערבים ולא מתקבלים ערבים. זאת אומרת, שוויון הוא כל עוד, זאת אומרת, האידיאלים הם כל עוד זה נוח לי ומתאים לי. כנ"ל היחס לשכנים מהעיירות שקראו להם עיירות פיתוח ליד. שוב פעם, אני חושב שזה הדבר שהצבענו עליו, כן? זה לא אומר שקיבוצים, שזה לא היה במקומות אחרים, וזה לא אומר שלא היו המון דברים טובים, אבל זה הייתה הכוונה, זאת אומרת שהיה איזשהו, הייתה איזושהי ניגודיות בין ה...
כן.
וזה ברור, כן, בין האידיאל, בין הרעיונות, בין הדיבורים, בסוף, בין הדיבור לבין המעשה.
אבל אגב, זה עלה גם חזק בשיחה עם יעל נאמן, ויצא לי לחשוב על זה אחר כך, שבאמת, אני הייתי מופתעת מהדיבור על השירות הצבאי, ובאמת היחס לכיבוש וליחסים המורכבים האלה, וזה עשה לי איזושהי תנועה, כאילו היא הציתה לי... אני מאוד אמביוולנטית לגבי זה. היא אמרה שבצבא, וזה באמת ככה, הרבה פעמים כאילו לא מסתכלים עליך כעל פרסונה, אוקיי? אתה מגיע ואתה חלק ממערכת מסוימת, ויש לזה הרבה פעמים, בעיקר אצל נשים, איזושהי תחושה כזאת של מחיקה מעצמי שלך, אבל היא דיברה על זה גם במורכבות הפוליטית. וזה נכון, כאילו משהו בחשיבה הקיבוצית, לפעמים באמת כאילו סוגר פינות קצת יותר מדי מהר.
לא הבנתי מה אמרת.
שזה, שקל לנו להתעלם משאלות מורכבות. כאילו לפתור אותן ב, לא יודעת, בנף יד. כשהיא דיברה על זה בהקשר של היחס לערבים.
זה עניין של התבוננות פנימית על עצמנו ועל הקיבוץ. זה מה שאנחנו עושים פה בעצם.
נכון.
טוב, תקריא עוד איזה תגובה.
נכון. יש משהו מאוד מעניין שעולה, ואנחנו נראה איך אנחנו נטפל בו. זה הגיע מקרמית, שהיא מנהלת קיבוץ של נחשונים. היא בת וחברת קיבוץ, מאזינה קבועה, אוהדת, מפרסמת ונעזרת בשיחת קיבוץ. היא סיפרה לי גם בשיחה, שבעצם היא בפורום כזה של מנהלי קהילות, וגם יש להם את הנהלת קהילה של הקיבוץ, והם בעצם משתמשים בפודקאסטים שלנו, כי עולים נושאים ערכיים וחשובים, שמדברים על הקיבוציות החדשה, והיא אומרת שיהיה מעניין להקדיש פרק לקהילת הקיבוץ, כפי שהיא היום בקיבוצים המתחדשים. להעלות שאלות שמתחברות לדברים שנאמרו, נגיד, אני מקבלת את הניוזלטר של דליה, אוקיי, ורואה באמת כאילו את השאלות לגבי דברים שמופרטים, לגבי הרחבות, לגבי, באמת, אני לא יודעת אם יש את זה באזוריה, אבל יש הרבה פערים בין האוכלוסייה הוותיקה לאוכלוסייה החדשה, אוקיי? והדיונים האלה יוצרים, נוגעים בכל מיני דברים, והם מאוד מעניינים, וגם עוד, גם אמרה את זה, ענת הראל, שאמרה שהיא גם כתבה על זה, רגע, אני רוצה לראות, היא נגיד אמרה שהיא בחרה בקיבוץ לא בגללה, אלא היא קיבוצניקית, אבל היא הגיעה עם הבן זוג שלה, ומה שהיא רוצה זה לשנות את הקיבוץ, אוקיי? כאילו השאיפה שלה זה לא לחיות בקיבוץ, שהוא יהיה פחות חונק ויותר ליברלי. ויש לזה הרבה משמעויות. אז
כן, אני חושב שכל הנושאים הם עולים פה, אבל אפשר להקדיש להם יותר, משהו יותר מובנה. סבבה, כן, אפשר, את יודעת, נגיע גם לזה, יש לנו עוד מלא דברים שאנחנו רוצים לעסוק בהם, ואני חושב שבאמת הנושאים האלו שאנחנו היום דיברנו איתכם הם מאוד מאוד חשובים, וזהו, היה מאוד מעניין. תודה שבאתם מרחוק.
תודה רבה.
גם אנחנו באנו מרחוק, אז אנחנו מרגישים בסדר.
כולנו הגענו מהצפון לתל אביב.
כן, אבל הם מצפון יותר רחוק.
ויותר מפונה.
יותר מפונה, כן. הייתי גם, כן, טוב.
אני חושבת שצריך, כן, גם מקבילים מהדרום, אולי. ננצל את הבמה הזאת להזמין.
וגם אני ראיתי אנשים מיפתח שהתראינו, היה בערך חדשות 12, לא זוכר, אולי במקום אחר, אולי בכאן, אולי ב-13, לא יודע.
יכול להיות גם וגם.
אבל היה קשישים, אנשים מבוגרים שזה, וזה היה מאוד חזק לשמוע אותם, וגם...
את אחות של יפה...
נכון.
אחות של יפה אדר, כן. כן, ועוד אנשים שם, ובאמת קשה נורא. טוב, אבל...
אבל צריך להצעיר, צריך להצעיר, אנחנו באמת, כאילו, זה נורא מעניין, אני חושבת שלי זה מחדש. כל הכבוד, חן.
יאללה.
תודה רבה.
תודה רבה.